טוב, שלום וברכה. אנחנו היום נמצאים בעשרה בטבת, רוצים לעסוק בעניינו של היום. אנחנו נראה שכביכול היום הזה לא מובן הצום שלו. כי בעצם שמח מלך בבל לירושלים, תחשוב שיש כאן איזו תזוזת כוחות שהגיע לכיוון מסוים, בגלל זה צריך לצום כבר? כאילו עדיין, תגיד, עדיין לא נעשה ההרג חס ושלום, או המלחמה, או רק תזוזת כוחות. ועל זה צמים, ולא רק זאת, אם זה היה גם יצא בשבת, אז היה כתוב בעצם היום הזה דורשים, התחלת פורענות, אבל עדיין לא מובן למה זה צם שפים יצא בשבת, היו צמים אותו. בפועל זה לא יוצא, אבל מה מיוחד בצום עשרה בטבת? אנחנו נראה שזה לא רק על העבר, אלא משהו כאן פנימי, שמתחבא כאן, זה העניין העתידי. ראשית, כן. אבל אנחנו נראה, נגיד, זאת הכוחות כבר הם מסתכלים על זה, אנחנו צריכים להבין בעצם שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק שמתחבא פה, בעשרה בטבת. בסדר? בואו נראה. קודם כל, המקור ביחזקאל. פרק עבדל, פסוק ב', בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים, בעצם היום הזה. כן, בזה העניין של עצם היום הזה, לומדים שגם אם זה היה ביצוע בשבת, עצם היום הזה, אז היו בעצם צמים את זה. בזכריה, מונים את הצומות. זה הפסוק שידוע לכולם, פרק ח', פסוק י"ט. כה אמר השם, צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון לשמחה, למועדים טובים, ימים אשר מאהבו, בעצם הכל יהפוך לימים טובים. בואו נראה. בית יהודה, כן? בעצם אנחנו נראה מה זה למלכות, זה בא מתוך מלכות ישראל. מסכת ראש שנה דן בנושא הזה שקשור אלינו בדף י"ח עמוד ב'. מה זה צום העשירי יהיה לבית יהודה? צום העשירי אומרת הגמרא מסכת ראש שנה, דף י"ח, זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים. זה גמרא. אומרת הגמרא, ומה עיקר לי לעשירי? עשירי לחודשים, ולא היה ראוי כדי לכתוב ראשון. ולמה נכתב כאן כדי להסדיר חודשים כדקנן? ואני אומר כאן, אומרת הגמרא, אל הצום העשירי זה חמישה בטבת, שבו בת שמועה לגולה שהוקטה העיר, שנאמר, והי בשתי עשרה שנה והשתי... בשתי חמישה לחודש שגלותנו בא אליי הפליט מירושלים למור הקטה העיר. יש גם בגדה בגמרא שדווקא מתייחס למה? לחמישה בטבת. ועשי יום שמועה כיום שריפה. ונראים דברה מדבריו, שאני אומר על ראשון ראשון והראשון אחרון, אחרון אחרון, והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון, אלא שמונה סדר חודשים, ואני מונה סדר פורניות, זה סוגיה בגמרא, איך מתייחסים לעשרה בטבת, האם זה בעצם, מה זה העשירי? האם זה עשירי לחודשים או עשירי לפורניות? בגמרא בירושלמי, מראה שלמה בעצם, אם ככה, מתי היה בדיוק המצור, אנחנו לא יודעים. האם זה בדיוק היה בעשירי בטבת או חמישי בטבת, בא השמועה. ואנחנו נראה שיש כאן קלקול חשבונות. בואו איתו מסכת בתמוד ירושלמי, ולמה זה נובע? כשהם יוצא לגלות, כל המושגי החשבונות של התאריכים משתנים לנו. בואו נראה. תדעו לכם גם כן, הרי עשרה בטבת זה לא רק יום של עשרה בטבת בצור ירושלים, אנחנו גם כן, הרבנות הראשית קבעה את זה כיום, יום הקדש הכללי, בעצם זה יום השואה. אז בואו נראה. בתמוד ירושלמי, במקור רביעי, מסכת תענית, פרק ד' דף ס"ח, אומרת הגמרא. צום העשירי זה עשרה בטבת, יום ששמח מלך בבל לירושלים. והובקע העיר, כתיב בתשעה לחודש והובקע העיר. ואת אמרת, אמרת חין, אמר רבי תנחום בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. העוד הכתיב, והיא ב-12 שנה, באחד לחודש, היה דבר השם אליי למור, בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח, מהו האח? אין תמר באחד באב, עדיין לא נשרף. ואין תמר באחד באלול, ביום בלילה נפק בלדרה מירושלים, והייתי לצור, אלא אומרת, גם זה חשוב של הסוגיה שלנו, כי כל חשבונות יש כאן. רבי יוחנן, רבי שמעון מלקיש, רבי יוחנן אמר, מה זה, משל, למה הדבר דומה? למלך. היה יושב חשב חשבונות, באו אמרו לו, נשבע בנך. עכשיו מישהו אומר, שבי. מה קרה? נתקלקלו חשבונותיו. הוא לא יודע מה הוא צריך לעבודה, לא הולכת לעבודה, מה הוא צריך לעשות. חס ושלום, כשיש שבי, ברור שעם ישראל, ראינו את השבועים חזרו, אבל דבר שברגע שאדם נשבע, כל החשבונות שהיו לו, מה קרה לו? הכל התקעו חשבונותיו, אמר יעשה זה ראש החשבונות, מכאן ועלה זה ראש החשבונות. רבי שיום מלכיש אמר למלך שהיה יושב וחשב חשבונות, בא ואמרו לו, נשבע בנך ונתקדש, אמר יעשה זה ראש החשבונות, זה בעצם הסוגיה בגמרא. אז אנחנו מבינים כאן, שבגלל שיצאה מסתכל יצא לגלות, גרם למה? לנתקלקלו חשבונותיו. כל התאריכים לא מסודרים. ועכשיו ננסה להבין בעצם מה קרה באמת בעשרה בטבת. כך אנחנו מבינים בהסברו, שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה. היה כאן תנועת כוחות. אבל יש כאן עכשיו משהו שאנחנו ננסה להבין אותו, וזה אנחנו נראה את זה בחתם סופר, שמסביר שמתי נידונים על בית המקדש. כתוב, דור שלא נראה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מתי נידונים באותה שנה, באותו דור, באותה שנה, האם ייבנה השנה בית המקדש? מתי נדונים על זה? בעשרה בטבת. בגלל זה יום מאוד לא פשוט בכלל. אם ייבנה בית המקדש בשנה הזאת, אנחנו נראה בכתב סופר, שאנחנו ננסה להגיד את זה בשיעור, זה בעצם בא ביום הזה. ביום הזה יהיה כאן דיון, האם אפשר לבנות בשנה הזאת, בדור הזה, את בית המקדש. אז יש לנו ממש דין בשמיים, בואו נראה. בגד יצחק מביא כאן רמזים. שמעתי מפי רבים, מקור חמישי, במדרש הנעלה בזוהר, מאמר זה לשונו, כן לא יוכלו בני ישראל גיד אנשה. מה זה גיד אנשה? עת לרבות תשעה באב, הרי כתוב שיש לנו רמח איברים ושסה גידים, נכון? שסה זה כנגד מה? ימי השנה, נכון? אז איזה גיד מתייחס לכל יום בשנה? זה סוד. הוא אומר, הגיד אנשה זה הגיד שעלה מקומו, זה גיד של תשעה באב. אם זה כל יום כנגד משהו מסוים. ותאמו ממנו, כאילו נדע להם טעמו, ושאלתי עליו, ככה כתוב בזוהר. והשתוממתי כשעה וקפץ לפני עניין נאות, אז אמרתי, אם המאמר הזה ישנו במציאות, הנה הוא מפואר מאוד, וזהו פירושו. בכתוב הזה נרמזו ארבעה צומות השנה, אשר נמשכו מצד קעקוע הקף הזה, ומילת הנשה, כמו הפוך השנה. כלומר, על כן יוכלו בני ישראל גיד הנשה, מה זה גיד הנשה? גיד השנה. איך זה גיד השנה? גיד זה גימת, זה בעצם השתבות, גיד זה גימה בתשרי, יוד זה עשרה בטבת, וגיד ביחד זה 17 בתמוז, עת, מה זה עת לרבות אישה באב. אז הוא קורא מביא כאן את הרמז, בעצם לגיד הנשא זה הגיד הזה שהוא לא טוב, אנחנו לא אוכלים אותו, כי זה הגיד הזה שיש עצומות שבהם אנחנו, יש לנו איסור אכילה. במערל, וזה המקור עכשיו, הדלת זה אומר גיד, גימל י' ד' ביחד זה 17 בתמוז. כך הוא מסביר. ואז הוא אומר, כל אמר שני צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיה בית יהודה ססון, אז זה יהפוך, גם גיד הנשא, זה בעצם נשא מקומו ועלה, יש כאן איזה מהפך. במערל, כן. כן, כי יום כיפור זה יישאר. יום כיפור זה דורייתא, אבל זה יישאר, זה צום שיישאר. אבל הצומות האלה יהפכו להיות לימים טובים. בספר נצח ישראל, במערל, פרק ח', הוא עוסק בנושא של החורבן, שהיה עשרה בטבת. הוא מסביר, למה דווקא בעשרה בטבת, זה היום שנגבה, הרי היה כאן סוג של תנועה של כל התזוזה של כוחות. מסתם זה כך כמה ימים. למה דווקא עשרה בטבת, זה היה החודש הזה, התזוזת כוחות בימיהם אז, זה היה בעצם תקופה של, לא כמו בימינו, זה כל תנועה של כוחות, זה היה כוח כנראה חודשים רבים. אז למה דווקא עשרה בטבת נקבע? אומר המהר"ל, לקח בעשרה בטבת בו שמח מלך בבל, כי החודש הזה הוא יוצא מן השווי בקרירות. כמו החודש תמוז יוצא מן השווי בחמימות. אומר רבי, החורף, העיקר של החורף זה מתי זה? חודש טבת. והעיקר הקיץ זה חודש תמוז. והרי יש שני זמנים היוצאים מן השווי שבו היה גובר האויב. כן, תמיד העניין של שינוי וסת, חיית חולי. בעצם שיש שינוי גדול, קיצוני, גם הרי נדבר על השינוי הקיצוני, יוצר איזה משהו במציאות. שני הזמנים יוצאים מן השווי שבו היה גובר האויב, הם מתנגדים אל הזמן השבוי. כן, תמיד המהר"ל אומר, מה הדבר השבוי? מעט ישראל ושלמותם. לכך שמח מלך בבל ירושלים להילחם עליה בעשירי של חודש העשירי, שהוא יוצא מן השבוי. כמו החודש הרביעי, יודע מתמוז. החולה השולט לגמרי עד חודש הרביעי והחמישי. כי הוא מיוחד להיות שולט, שולט ומתנגד, המתנגד לגמרי. בעבור שאז החמה בגבורתה ותוקפה. ולא כן עשרה בטבת. אף על גב שהוא גם כן קצה, אין שם תגבורת אל החמה. לפיכך, בקצה הזה שלט האויב הגבר ביותר, הוא שריפת בית אלוקנו. למד אמר שצום העשירי הוא יום שבא שמועה לגולה, כמו שראינו בגמרה, סביר עליה כי יום שנודע להם הפורענות הוא העיקר, כי בו נודע ונגלה. לפיכך יום שבא שמועה לגולה, הוא התחלת האבלות, והוא דבר בפני עצמו. וראו שיהיה זה שצום העשירי לפי סדר הפורעניות, אז אומר כאן המהר"ל, כמו שאתה מסתכל בטבע, שיש כאן שינוי בטבע, זה בעצם הקור והחום, בשינויים האלה בטבע, גם יש שינויים בעולם הרוחני, ובגלל זה זה גרם לתהליך שגם יוזם בתמוז, הופקעה העיר, וגם בעשרה בטבת, החודשים שיוצאים מהטמפרטורה, אז גם כן, יש גם דברים רוחנים שבהם מדי ביטוי בנושא הזה, וזה גם התחיל המצור על ירושלים. עכשיו, אני לא אכנס לכל זה, כי אין לנו הרבה הרבה זמן להספיק בכל מה ש... זה בהדר את אליהו מסביר את, את הרקע ההיסטורי שהיה שם, מקור השביעי. דרשו בזוהר שכל דבר שקדוש ברוך הוא, כל דבר קדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק, כי תצור על עיר, להילחם עליה, לתופסה. אז בואו תראו, מה הסבר כאן? הוא מסביר כאן, ואמר, ימים רבים, כמו שכתב, ימים רבים, שלושה, לפי שהן צער ניקור רבים. אומר הדר את אליהו, וידוע בשלושה חודשים אלו הן תמוז, אב וטבת. כן, הימים האלה שבעצם יש לנו בהם צמות, ויש לנו בהם ימים שבהם מתעסקים בנושא של חורבן המקדש. כתוב, ואמר הדרת תהיה, בהם יש סלוטה לסית רעך, ג' ימים, ידועים שבהם שולט, כאן זה אותם, מקום אותו שם של זה, יותר, והם עשרה בטבת, שבו צרו על עיר הקודש. וביותם בתמוז גבר האויב, במלחמה והובקה העיר, בתשעה באב, לחדוע, ואין ימים רבים הנ"ל. כדברי הזוהר, כי תצור, מה זה תצור על עיר? בעשרה בטבת, אל עיר הקודש. להילחם עליה, בי"ז בתמוז. לתופסה, בתשעה באב. או לתופסה בי"ז בתמוז, וכבשו העיר ביום, להילחם עליה בין המצרים, עד ריתה בתשעה באב. אז כאן הרמז שהדרת אליהו שמביא את הזוהר, כי תצור אל עיר, בפסוק, מה זה תצור? זה עשרה בטבת. עכשיו, בואו תראו גם איך זה קשור פשוט שבוע. מתי נגבר יעקב אבינו? החותם הספר מביא כאן חידושים מאוד מעניינים. כן, פשוט שבוע, ויחי יעקב, מתי הגבורה שלו הייתה? כאן אנחנו נראה, שאומר החותם סופר, שגבורת יעקב אבינו הייתה מתי? בעשרה בטבת. פלא, אה? בואו תראו. מקור השמיני, פשוט בתורת משה, בראשית פרק ממזיין, פסוק אף חץ. והנה, יש לומר, לדעתי, אומרו, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה העניין לתלות חיות בארץ מצרים? אבל למאמר, וישב יעקב בארץ מצרים, מה זה חיות? אבל יחס החיות בארץ מצרים קשה. ויש לומר, אומר החתם סופר, לפי עניין שנות העולם התלויים במזל, יום אחד, או 30 יום בשנה, חשוב שנה, לכל יום, לכל חודש וכל שנה, יש מזל למנהיג ידוע, וכיוון שיחס לשתת המזל, הוא נחשב לאותו הנהגה. כן, בעצם יום השנה, כמו שאומרים בחיית המרגלים, אומרים הצדיקים שאפילו חיותם, כן, בן חיי המזון, תלוי מזל, אינו בגדר המזל, על כן ממלא שנותיהם מיום ליום. והנה, יעקב אבינו, עליו השלום, נולד ומת ביום א' דסוכות, זה דעה אחת. ונראה לי משום אחי, לא קבעו ימי חנוכה לסום לשמחה, רק להודות ולהלל. והנעל ניחה שביום כ"ג בכסלו שלמו 70 יום, עכשיו תראו מה קורה כאן עכשיו. מתי בפועל יעקב אבינו מת, מתי הוא נגבר? אז הוא אומר, מה קרה, הוא נולד ומת ביום א' דסוכות דעה אחת, ועכשיו בואו נראה. ניחה שביום כ"ג בכסלו שלמו 70 ימי אבלו וחניתה של יעקב. הרי מה עשו המצרים? חנתו את יעקב כמה זמן? 70 יום. וחניתה של יעקב, עכשיו שימו לב, אם זה א' זה סוכות, 70 יום מסוכות, כמה יוצא לנו? אז בואו נראה, זה חנוכה. אז הוא אומר, בעצם שביום קפה בכסלו שלמו 70 יום אביך וחניתו של יעקב, והעלו באותו יום ממצרים. ומשום אחי, אין ראוי לקבוע ביום ומשתה ושמחה. והנה בארץ ישראל נהג יוסף אבלות 7 ימים קודם גבורה. וממצרים לחברון, לפי עדות הרמב"ן, יש כה מהלך 6 ימים, ואין רחוק, אומר החתם סופר, שהיה גבורתו ביום י' בטבת, לפי החשבון ההוא, והוא יום צום דורות. אומר החתם סופר, אם אתה מחשב את ה-70 יום של החניתה, אם הוא בעצם נפטר באלף דה סוכות, ב-70 חניתה, ואז שהוא מעלים את הגוף שלו לארץ ישראל, ועוד שבעת ימי שבעה שעושה לפני זה יוסף, עד שהוא קובר אותו, הוא אומר, אם ככה יוצא, כנראה שגבורתו, אומר חתם סופר, יום צום לדורות, שהוא יום 10 בטבת. כן, אנחנו אומרים, בעצם זה נהיה לדורות, הוא יום צום לדורות, אז אנחנו בעצם, מאותו יום שבו נגבר יעקב אבינו, רואים את זה לדורות. יין, כי בו ביום נהרג עשיו על ידי חושים, רמז, שיהפך חסון ושמחה. למה בעצם גם הראש של עשיו, הרי מה כתוב שם, שמה חושי ומה עשה, למה לא קובעים את האבא, אמרו לו, ומה הוא בגללו, מה עשה חושי שלא שומע, תפס את המקל, הוריד לו את הראש, ונגבר הראש של עשיו, כזה אמרה רבקה, למה יש כאן שניכם יום אחד, שבעצם גם כן עשיו היה באותו זמן. רמז שיהפוך לששון ולשמחה, שגם כן יהיה כאן נקמה מהגויים. אז כאן אנחנו רואים כאן רמז שחתם סופר אומר, מתי זה היה? היום. היום זה יום גבורתו של יעקב אבינו במערת המכפלה. אם ככה, אומר החתם סופר בנושא, למה יש לנו עצמו של יום? זאת אומרת, יש לנו נקודת עומק מאוד מאוד חשובה, שאם היה הצום הזה יוצא בשבת, מה היו עושים? שמים אותו. כל הצומות, האינט אסתר, כל הדברים האלה, מה אנחנו עושים? דוחים את זה. אבל למה אנחנו בעצם את יום ה-10 בטבת, יש בו משהו עמוק, שהוא גם כן יוצא בשבת, הוא לפי עבוד רעם, אנחנו נראה את זה עבוד רעם, הוא כן יוצא עם אותו, מה מיוחד ביום הזה? אמר התורת משה, חתם סופר, ויעזו אותו בחד. וכזו בכל גדולות, חד בטבת, בו נכתבה התורה היוונית, אנחנו 3 ימים, יש לנו בחד בטבת, נכתבה התורה היוונית, בטט בטבת, מותו של עזרא הסופר, ובעשרה בטבת, הצרו על ירושלים. בתחילת בטבת היה נכתב תורה ליוונית, תלתמי המלך היה חושך 3 ימים בעולם. תת בטבת לא נדע מה הצרה הייתה בו, כך כתוב בשולחן ערוך. מגן אברהם, וכתוב בסליחות איתה שמת בו עזרא, הסופר, ככה מותה בסליחות. ותמוע שם, שבא יכול לדעות לא ידע מזה. ועשרה בטבת שבו שמח מהר בבל ירושלים להחריבה. כתוב עבוד רעם, דאם אפשר, היה שחל להיות י' בטבת בשבת, היו צריכים להתענות בשבת. למה? אומר עבוד רעם, יען שכתוב בו, כתוב לך את עצם היום הזה, את עיצומו של יום. כמו ביום הכיפורים, דכתיב, בעצם היום הזה. וככה כתוב עבוד רעם, זה מובא בתוסף, וככה בעצם מאוד מעניין, יש להבין, על לא י' בטבת, על לא רק התחלת המצור, על העיר, אומר חתן סופר. ועוד 2 שנים ומחצה לא נחרבה, כמה זמן היה המצור? 2.5 שנים. אז מה אכפת לי שהיו כאן זאת כוחות שהגיע למצור ירושלים? 2.5 שנים. יכול להיות גבוהה כל יום בשנה. ולא חמוך חורבנה מסתם מנתחת המצור. טוב, התחילו להגיע כוחות. הגיעו עוד כוחות. התחילו ליצור את המצור. זה תהליך שנקח 2.5 שנים. מה אתה מייצג את עשרה בטבת? ולמה 9 בינואר דוחה שבת? עכשיו תראו מה אומר כאן. והם בירובין, בעניין 9 באב שחל בשבת, הם משלימין, אם תבדי שבת משלימין, ונראה לבאר, דהנה הטעם שגבו תענית על מצור ההוא, הלא הייתה ירושלים כמה פעמים במצור, בימי פרעה, נכון. הוא אומר כאן דבר מאוד מאוד קשה, הרי אם אנחנו מתלמד היסטוריה, היו כמה ימי מצור על ירושלים. למה דווקא המצור של נבוכדנצר, זה היה המצור שתחוצים עליו? אומר החתם סופר, רק הטעם הוא, דמה שהייתה העיר בתידת המצור 2 שנים ומחצה, זה מחמת שבאותו יום שמח מלך חבבל למטה לירושלים, כמו כן, וזו נקודת החשובה בימינו, וזה טורף השיעור, ישבו בית דין של מעלה, היה דין בשמיים, אלו מאמינים ואלו מסמילים, היה דין בשמיים עד שגברו המסמילים ונחרב הבית, בעצם בעשרה בטבת נגזר הדין בשמיים, והנה אין לך שנה שקטן מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נכרה בימיו, כמו שכתוב בירושלמי. נמצא שבכל שנה ושנה, מה שאמרנו כאן עכשיו, נתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשהגיע אותו יום של 10 בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן. כן, כמו כן, בכל דור ודור יושבים בית דין שלמעלה, וגוזרים החורבן שכל שנה שנה, בעצם היום אנחנו נידונים, ייבנה בית המקדש השנה. בגלל זה יום מאוד מאוד, עצם היום הזה, היום נידונים. אומר חתן סופר. בגלל זה יום מאוד מאוד עמוק, בגלל זה אבודרעם חש למושג עצם היום הזה, אפילו בשבת. כי אם אתה, כי יש לנו אפשרות מה לעשות, לשנות המציאות. לגרום ביום הזה, שמה? שיבנה בית המקדש השנה. ודבר הזה מורה בספר קרניים, וכן מביא את הנקודה הזאת, ש... אבל שימו לב, כל התעניות הוא אומר כאן בהמשך, תראו במה שהדגשתי, תענית עשרה בטבת, כמו אפילו יותר גבוה מפלו תענית תשע באב, למה? תראו בשתי שורות האחרונות, ייקח תענית תשע באב, תזהו רק על צרה שעברה, לא דחו שבת. אבל תענית עשרה בטבת, שזו הביטול צרה עתידה, כמו תענית חלום, בגלל שמותרים להתענות בשבת, עונגו, ביד דוחה בשבת. כי זה משהו על עתיד. כן, הוא מביא כאן מקור היחתי, שבעצם למה הוא מותר לנו להתענות, להתענית חלום בשבת? כי אתה חושב על העתיד, וכל הצומות זה לעבר. אז הוא אומר, כל הצומות גם כן בימינו זה על העבר, אבל העתיד זה רק עשרה בטבת. הוא אומר, חתן סופר, בגלל זה, אם יבנה בית המקדש על העתיד, אז זה כמו עונג שבת, שמה שאתה רוצה לעתיד, לסמוך על העתיד, ובגלל זה מותר אפילו לצום בשבת, כמה היום הזה הוא קדוש ביותר, שאנחנו צריכים לדרוש את עניין המקדש. טוב, אם ככה, אני עובר איתכם עכשיו למקור 11, רק במקור שאני שראה בצד הזמן, במקור העשירי, על העניין של יותר על שמונה בטבת, על תרגום התורה ליוונית, שהדבר הזה גרם לשבר גדול בישראל, גם חתם סופר גם מדבר מפליג בזה, הוא אומר, ברגע שאתה עוצר את הצד הרוחני של התורה, את הפנימיות של התורה, את הסוד של התורה, מתוך זה, אז התורה נראית רק פשט, רק דבר גולמי, לתגומה התורה ליוונית, ואז התרבו בישראל צדוקים, ביתוסים. אומר החתם סופר, כי אי אפשר להראות לכולם הסודותיה, ואיך מרומזים בה הגדרים והסייגים שבעל פה, הכן היה חושך בעולם, שלושה ימים, זה שתוגן התורה ליוונית, על תמי המלך, זה, מי שרצה יראה את זה, בחתם סופר, על כל ההסבר. אנחנו עוברים למקור 11, לרבי צדוק הכהן מלובלין. בברית צדיק, הוא מסביר עוד הנושא של עשרה בטבת. על פי זה יובן, מה שכתב בתנחומה, שבעשרה בטבת היו רואים ישראל לגלות מירושלים. שכן הוא אומר, בן אדם כתוב לך שם היום, עצם היום הזה. אומר רבי צדוק, הוא מבין מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם מצים היום בצינה, הם מתים. למה? זה זמן של קור. והמתין להם עד הקיץ. מתי זה הקיץ היה? שבעה בעצם. אז הוא אומר כבר, זה היה צריך להיות מתי? בטבת. ואין לזה שום פירוש, כלומר היה, מביא מה שכממה, כתוב לך שם היום הזה, שיעורים לגלות בעשר בטבת. הפסוק מפורש, שמח מרבבל על ירושלים, וזה היה בעשר בטבת. מביא כאן כל מיני מקורות, רבי צדוק הכהן מלובלין. עכשיו, מה אנחנו רוצים בעצם להבין מהעניין הזה של הדין שיש בשמיים? הנושא של המקדש, האם עם ישראל, אתם יודעים, זה כמו אדם שבעצם נמצא בתוך מערה. דור כזה שנמצא בתוך מערה, ובא אליו מישהו מבחוץ, אומר לו, מה אתה עושה בתוך המערה? הנה, פה אני אוכל, פה אני שותה, פה אני... זה יפה, אתה יודע, בוא יוצא החוצה. אמר, לא, לא, זה החיים שלי. מה, בוא, תראה צבעים, אורות, חץ של שמיים, בוא תראה את הירוק שבצמחים, בוא תראה אורות, שמש. לא, לא, זה החיים שלי, פה אני אוכל שותה, פה הצרכים שלי, פה זה המקום שלי. אבל זה לא חיים. גם אנחנו נמצאים בדור שזה, להבין בלי בית מקדש, זה לא חיים. אין לנו את שירת הלוויים, עולם הניגון, אין לנו את המראה הכהנים, אין לנו את כל עולם ההוויה שקיבת השם הקדול. אין את זה. ובגלל זה, אנחנו חושבים שמה זה חיים, זה לא חיים. בגלל זה ביום הזה נדרש עומק גדול מאוד, מה? לברר את נושא בית מקדש. לברר את נושא בית המקדש, למה? כי ביום הזה יש דימה שמיים. וזה מה שמוזכר עכשיו בכיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, כתוב בירמיהו, ואז תראו מה ממשיך הפסוק הזה, מגווה ישראל השם. מה זה מגווה? לשון מה? לכבוד, נכון? להתפלל על זה. כל עוזבך יבושו. יש כתיב וכתיב וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. אם האדם חושב שהעולם הרוחני שלו מסתפק בלימוד, בדף יומי, בכל מיני כוללים ושטיבלחים וכל מיני גם ישיבות, והוא לא חושב על מקום המקדש, אומר הדבר, כי עזבו אותי מקור מים חיים את השם. ובגלל זה היום הזה כמה חשוב הנושא של, כמו שהחתם סופר כותב, לדון ביחס של בית המקדש. למה, כמה אנחנו חסרים כשהם בית מקדש. זה לא עכשיו, זה רק תשעה באב, ועכשיו צמים. זה עולם שלם שאנחנו לא מוכנים להישאר מבית מקדש. סתם דרך אגב, היום, למה אנחנו לא בונים בית המקדש היום? למה לא בונים היום את בית המקדש? למה לא בונים? שואל אותך שאלה עכשיו. מה? אין שום תשובה למה לא בונים היום בית המקדש. אם תראו את התשובות של, שדנים בכל מיני לפחות פסקים שדנו בנושא הזה, אז אומרים שאם עכשיו ננסה לבוא את בית המקדש בהר הבית, אז זה יגרום להתגרות באומות, וההתגרות באומות האלה יכול להיות דבר סכנה, אבל באמת אין לנו באמת יותר, היום אין לנו שום יותר לא לבוא את בית המקדש. אחרי שתקפת באיראן, ומי, הירדנים זה הבעיה שלך? מי שמכיר את כל ה... מערך הביטחוני, ירדנים זה בכלל לא שאלה. הסטטוס גבוה ירדני, בגלל זה הר הבית. כי פשוט, כמו שאמרתם, אנשים לא מבינים. עכשיו, אין לנו שום סיבה היום לא לבנות בית מקדש. אין לנו יותר היום לבנות בית מקדש. מדינת ישראל היום יכולה היום, במצב שלה היום, עם כל המערך הביטחוני שנוצר ושינוי בשנים האחרונות, לשנות את כל הזה, לא עכשיו כניסה להר הבית. לבנות בית מקדש! העדים יחסו להר הבית, פעול בהר הבית, יופי. זה מסתפק, בסדר, זה תהליך. רוצים בית מקדש? זה לא העניין, העניין הוא, אנחנו לא רוצים להיות להר הבית, אנחנו רוצים להיות לבית המקדש. רוצים לעלות לבית המקדש, אנחנו רוצים בית מקדש, אבל זה לא הדיון עכשיו. אבל יש כאלה, גם התפיסה התורנית, שחושבת שאולי נשארנו בה, לא רוצים להתגרות באומות. איזה התגרות באומות? איזה מושג? המושג הזה היום, התגרות באומות. אתה תוקף באיראן, התגרות באומות. זה אחד הדברים שראיתי בספר יהושע, אחד הדברים שלא מובנים. רק הבנתי איזה פעם, דנתי עם אחד מהתפיסת העולם החרדית. שיש כתוב ביהושע שהוא לקח את קציני ישראל ונתן להם לדרוך על ראשי קציני, כן, בזק שם. על הצוואר שלהם, לדרוך על הצוואר שלהם, זה דבר שהוא כאילו מעשה לא אומני. מה אתה, יהושע אומר לקציני ישראל לדרוך על הצוואר של אדני בזק וכל, למה? למדרוך על הצוואר שלהם? אלא מה צריך לעשות, מה יהושע בעצם ללמד אותם? צאו מהגלות, תתחילו להבין שאתם מה? אתם שולטים, אתם אדוני הארץ. צאו מזה. טוב, עכשיו רק אז הבנתי שיש כאלה שלא עשו צבא. והם מדברים את ההתגרות באומות, על מכל מיני כמה כאלה. מה זה התגרות באומות? היית בצבא, מה אתה התגרות באומות? עולה, תלכו לצבא ותבין שכל המערך הביטחוני של ישראל הוא אחרת לגמרי, ואתה לא תחשוב, תסכו פסיקות, פסיקי הלכה, ההתגרות באומות, בגלל זה לא תבין בית מקדש. לא תיכנס להר הבית ברמה מסוימת שוקות שאפשר, או דיון לכאן או לכאן. בתארה וכן הלאה, בכל הסוגיה שבזה, אבל אם אתה תיתן לי תשובה על התגרות באומות, לא מובן. ובגלל זה כמה חשוב שאנשים יבינו את המערך, איפה אנחנו מציעים היום, תקפת באיראן, זה הבעיה שאתה לא בונה בית מקדש היום? וזה אני חושב שהנושא היום בימינו, אז לפחות נאמר את הדברים האלה שאנחנו צריכים, מגווי ישראל השם, בסדר, תומה אותה בציבור. יש הלכה תומה אותה בציבור. וגם מותר אפילו להקריב קורבנות, תומה אותה בציבור. כל קורבנות ציבור מותר להקריב בתומה. תגיד לי, מקום המזבח, יש דיון עכשיו, שכבר כתבו על הרבה אנשים של מקום המזבח. יש הרבה דיונים בזה. אבל זה, עוסקים בזה. אין שום היתר היום, לא בבית מקדש היום. אין היתר היום. בגלל זה אנחנו, שהיום הזה, כמו שאמרה שרה בטבת, שהוא... יש איזה משהו בשמיים, אנחנו פחות נעורר את זה בארץ, לדבר על זה שאנחנו צריכים היום לבנות בית מקדש. אין לנו יותר אחר. עם ישראל חזר לארצו, אחרי 2,000 שנה. כבר זה לא, אין פה עכשיו מלריה, מחלות, ביצות, אין כאן עכשיו איזה, עכשיו יש לנו עולה, קומה חדשה, קומה של מה, זה לא לבנות עוד בית, עוד גבעה, זה יפה, אבל עכשיו הרצב הקמה, יש כאן תעשייה גדולה, ויש כאן חקלאות, ויש כאן הייטק גדול, ויש כאן בניינים, ויש כאן הכל, וביטחונית, אבל מה חסר? חסר הלב, ירושלים, בית המקדש, למה כל זה? הציונות החילונית לעולם לא תגיע למקום הזה. כן, היא הגיעה, קו פרשת המים שלה, זה הגיעה לכותל, היא החזירה את מפתחות למה? לא וקף. היא לעולם לא תוביל את זה. מי יכול להוביל את זה? רק מי שבעצם בציונות הדתית אפשר להגיד את האמת. הציון, מי שרוצה ציון. חרדים אומרים לך שהתגרות באומות, החילונים בכלל זה לא בכיוון שלהם, מחזירים את מפתחות לווקף. מי יכול לעורר את זה? מי שמדבר על מה לעולם בית מקדש. והדבר הזה נושא מאוד מאוד חשוב ביום הזה. רב קוק אומר שיש בבקעת המזון שלוש ברכות. מדאורייתא ואחד דרבנן. נכון? מה הברכות הם? הזן את הכל, ברכה ראשונה. ברכה שנייה, על הארץ ועל המזון. ברכה שלישית בונה ירושלים, בגלל זה הוא מאמן, להבזים מברכות דאורייתא דרבנן. אחרי זה, הטוב והמטיב. אומר רב קוק, זה סדר כרונולוגי במציאות ההיסטורית. בגלות תשרוד, אזן את הכל. רק תשרוד, תוכל, תשרוד, תעבור את הגלות. אחרי זה יש ערכים, עם ישראל חוזר לארצו. על הארץ ועל המזון. אתה רק שורד, אתה גם מכניס גם ערכים של ארץ ישראל, אתה בונה את הארץ. עכשיו, אחרי שמעיד את ארץ ישראל, מגיעים לברכה השלישית. מה הברכה השלישית? בונה ירושלים. אנחנו מצויים בין הברכה השנייה, ארץ ערב הקמה, אבל עכשיו אנחנו נפנה ברכה השלישית. איפה אנחנו? בונה ירושלים. למה כל זה? אם לא הלב, אם לא המקדש, למה חזרנו לארצנו? בנים את הכל עכשיו למה? לא מקלט לילה, אלא מה? עכשיו לבנות את התפקיד ההיסטורי שלנו, כי ביתי בתפילה יקרה כל העמים, כי נכון נראה את השם בראש הערים ונשא ונגבעות ונראו עליו כל הגויים, כי מציון יצא תורה דבר השם ירושלים, כל כך כתוב ישעיה. זה מה שצריך לעורר ביום הקדוש הזה. ולגרום, ולהיכנס סדר היום, נכון? וגם הסדר היום, כולם צריכים, התפילות, הרבים התפעלו, מי שיכול בידו, יריד סדר היום הציבורי, התקשורת, לדבר על זה, לדבר על מקום המקדש. וזה מה שאומר כאן עכשיו, השיח הקדוש, בואו תראו. אומר השיח הקדוש, מגווה ישראל השם, עכשיו אנחנו בעצם בשלוש למטה, דף שלישי למטה, אנחנו עוברים לרביעי. מקווה ישראל השם כל דרך ובושו יסורו בארץ יכתבו כי המוזים מקום מים חיים את השם, אומר השיר הקדוש על ההסבר הזה. כיסא כבוד מרום ומלא מראשון. הוא השמיים כיסאו מקום מקדשנו. והנה אתה אינו כיסא כבוד מקום מקדשנו, רק כבוד השכינה. מה זה כיסא כבוד? אך מקווה ישראל. אומר השיר הקדוש. ומה שישראל מקווים הוא שיהיה השם. מקווה ישראל השם. כלומר, שיהיה מקום מקדשנו גם כיסא אל שם הוויה ושם הגדול, כן? כשהיו שומעים את שם הוויה, שם הקדוש היה מה? היו נופיע פנים ואומרים, ברוך שם כבוך את העולם ועד. וזהו מקווה ישראל, השם, שהוא העתיד. ומה שהייתי חפץ, יהיה זה לנו אתה, וכדי שכל עוזבך השם יבושו. אתם לא רוצים כבוד השם? לא רוצים שם השם? מה, נתקעתם בלימוד, בדף היומי שלכם, והכל חשוב, הכל טוב. לא תתורת, כן? אבל אנחנו רוצים קומות חדשות, נתקעתם בזה? רוצים קומה של מה של בית מקדש, עוזבך, הוא אומר, אשר הקדוש זה עוזבך השם, יבושו. בראות העושר והאור הגדול אשר מגלה, ויראה בעוד שורה זה השם הגדול בעולם, כי אשר עזבו מתחילה יבושו בראותם גדולתו. כלומר, כי בזה ישבו אליך, ועל ידי זה גם כן הסוג השלושי השרים ממנו, ובלתי מקבלים תוכחי ודברי. הוא אומר, אשר הקדוש יש כאלה, תגיד הרב, מה בית מקדש? תראה איזה בעיות יש בעולם, תראה איזה עבירות השם עושים, זימה, בעיות כאלה ואחרים. כל הרמב"ן אומר על זה, שכל קורבן שתקריב בהמה, העולם מה הופך להיות? פחות בהמי. המקדש הוא מנקה את העולם. איך כתוב? עבירות של הלילה כנגד הקורבן של השחר, כנגד עבירות של הלילה. הקורבן של הביום, כעבירות של ביום. בגדי כהונה, הכותונת כנגד הריות, וכן על כל דבר כנגד הלב. כל דבר היה מה? מתקן משהו. בית המקדש הוא הפילטר של העולם. הוא ינקה את העולם מהזוהמה שלו. וגם סוג השלישי, השרים ממנו, בלתי מקבלים תורכי ודברי, בחושבם כי בשורה ממני, פורשים מאיש חומרי, גם אלה יתוקנו. אומר הרב, שבית המקדש מה ייבנה, אומר אשר הקדוש, הכל יתוקן. שנייה אחת. וכי אתה, שהשם הגדול בעולם העליון, ושם נכתב גדר כל אבון, ואין אדם שבעולם הזה רואה, הוא יסקל גדר אבונו מבין בית המקדש. מתוך זה כל מה? הכל יסתדר. גם הרב חלפ אומר שלא, כתוב מה? לא יחמוד השתרצחה בעלותך לראות פני השם. אומר הרב חלפ, מה זה לא יחמוד השתרצחה? כל הבעיה של ארץ ישראל, כל הבעיה של החמדה בעולם, התאוות, החמדה. אם אתה עלה לקומה הבאה בעלותך לראות פני השם, כל הקומות שלפני זה יתוקנו מעצמם. החמדה, התאווה, הבעיה של ארץ ישראל. אומר הפסוק, בעלותך לראות פני השם, כן? לא יחמוד השתרצחה בעלותך לראות פני השם, כך אומר הרב חלפ. כן. נכון, זאת אומרת, בסוף אנחנו רואים שצריך את אחדות. זאת אומרת, בסוף יש אבונות שהקדוש ברוך הוא, העניין של אחדות בעם ישראל, על זה לא מוותר, כי אחדות היא חלק מהנבואה. זה בספר שעם, יחד שבטי ישראל. הנקודה הזאת היא חשובה. זאת אומרת, היו עבירות שידעו לתקן אותם דרך בית מקדש, אבל עם כל זה, אם לא אין אחדות בישראל, מה שקרה, זה גורם לחורבן בית המקדש. כן, נכרה בשנאת חינם, ייבנה באהבת חינם. זו נקודה שאנחנו כן צריכים לעורר אותה. מה ועוד, ועוד, ועוד דברים, וכך אומרים שבעצם בית המקדש עצמו הוא כן, הוא יכול, הוא בגלל זה הטענה, כי בית המקדש עצמו הוא יתקן את העולם מהבעיות שלו, זה מה שאנחנו רוצים. מה אתה רוצה עכשיו ליצור? יש בעיות בעולם? הפוך, נהיה קומה חדשה, בית המקדש, הוא יתקן את העולם מהבעיות שלו. אך בעיות השם הקדול שורה למטה במקום מקדשנו, מסביר הרב אשר הקדוש, שיהיה הוא בדינו שכינה בעולם הזה, או מה שאתה נכתב למעלה יהיה נכתב אז בארץ, היה נרגש ומודע למטה והיה מכיר האדם השר ממנו. מה יקרה? כל מי שיהיה בית מקדש, כל העבירות, כל אנשים שמתעסקים בחטאים, יראו כבוד השם מעולל. מה יקרה לו? כי לא מהאדם הוא שר, כי מהשם יתברך לעד, וזהו סורי, הם השרים ממנו בארץ כתבו. מה יקרה? הם יחזו בתשובה. מה היה כתוב? אבון השר ממנו, ילו שיכתב, כי עזבו, בעזוב אותי, מקור מים חיים את השם. כי ויכול שלוחו של אדם כמותו, והשר משלוחו יהיה כשר מקונו. אם אתה עוזב את בית המקדש, כי אתה עוזב את מי? את הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אתה יכול ללמוד תורה, אבל אם זה לא מביא אותך לכבוד השכינה, מה אתם תקום חצות? לכבוד השכינה, מה, לחזור לבית מקדשנו, אם אתה לא חושב על זה, זה לא מעניין אותך. זה כאילו חז ושלום, מה? מקור חיים השם. באותם כי כן, ישוב מקסלתם וישובו דבריי וידבקו בהשם יתברך לעד, אנחנו צריכים לעורר את הנקודת העומק הזאת ביום הקדוש הזה, ביום עשרה בטבת. נסיים ביפה תואר, שבדקות האחרונות שנשארו, שמובא כאן, מביא כאן את המדרש, למה בשבוע שהייתה, שיעקב, שבעצם שיוסף בוכה על צווארי בנימין, רש"י אומר, מה הוא אומר שם? על המקדשות. למה? בחרו, חרו אחד השני, אחים ברור אחד השני, מה ההסבר? מה יש לבכות בעולם? מה בוכים בעולם? על מה? על בית המקדש. על זה, זה רש"י בעצם בא לחנך אותך, על מה יש באמת לבכות בעולם? על בית המקדש. בואו נראה. שני מקדשות, פירוש על צוואר בנימין, על בית המקדשות ובנימין, לבית המקדש יקרא צוואר. עכשיו, למה נקרא צוואר בית המקדש? בואו לעורר את הנקודה, כמה אנחנו, חשוב לנו לעורר את בית המקדש. ותאמה, כסים בחזית, כתוב שם, במגדל דוד צוואריך, קוראים את זה בשיר השירים, מה זה מגדל דוד צוואריך? אומרת הגמרא, זה בית המקדש. למה מדמו לבית צוואר? שכל הימים שהיה בית מקדש בנוי וקיים, היה צווארן של ישראל פשוט בין אומות העולם. וכיוון שחרב בית המקדש, כביכול נכפף צווארן של ישראל. דאוד הכתיב, ושברתי את גאון עוזכם, זה בית המקדש. כלומר, אין זקפות קומה. מתי זקפות קומה של עם ישראל? כשמה? שיבנה בית המקדש. דבר אחר, מה צוואר זה נתון מגובו של אדם, כך בית המקדש נתון מגובו של עולם. ומה הצוואר זה רוב תכשיטים תלויים בו, כך כהונה מבית המקדש, לוויה מבית המקדש. כל חמדת החיים אנחנו מפסידים, אם אין בית מקדש. ומה הצוואר זה אם נוטל, אין אדם חיים? כך משחרר בית המקדש של חיים מסוים, זה לא חיים. כן, יש גמרא אומרת, למה, יש בסימן צדיק אלף שבשולחן ערוך, בשולחן בורם אומר, למה להוריד את הכלי הברזה מהשולחן, בזמן ביקת המזון? זאת אומרת, גמרא, כי שולחן, מעריך ימיו של אדם, וכמו מזבח, ומזבח מעריך ימיו של אדם, ולא תקיב, לא תקיב על, על המזבח שום דבר שהוא ברזל, שהוא סייף זה, קצר ימיו של אדם, זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת, גמר שהיה איזה אחד שמה, שבירך ברכת המזון, חסיד אחד, והגיע לברכת בוני ירושלים, וראה שמה, נזכר שאין ירושלים, תקח את הסכין ותקע בליבו. בגלל איזה אחד משוגע, אנחנו נפסוק הלכה של להוריד את הסכין מהשולחן? אלא מה התשובה? הוא לא משוגע. מי משוגע? אנחנו שאנחנו לא מבינים את הדבר הזה. ככה צריך להרגיש. אדם שאין בית מקדש, זה לא חיים. זה לא חיים. כמו אומר, כמו הצוואר, שמה מה הצוואר זה אם יוטל אדם חיים. גם שכה בית המקדש, אין חיים מסוים, אין חיים מסוים, בסגין האור. זה לא חיים. ירמזו בזה ארבע מאות טובות, היו לנו על ידי בית המקדש. אחד, א', הצלחת חיים, חיי העולם הזה, באושר, בכבוד, ושרה כיוצא. זאת אומרת, זה התוקף הלאומי שלנו, כשמה? כשבית מקדש. כשהם מתפללים שם ונאתרים, אתה רואה, יש עורת מהשמיים. וזה אמר שהיה צברנו פשוט בין אומות העולם. זה התוקף הלאומי שלנו, שצר כאן איזה הד גדול בעולם. השני, ערכות החיים. שגם כן היה מושג על ידי התפילה שם, כמו דבר, במחים, דבר כי יהיה, אז זה אמר, אם נותן לאדם, אין לאדם חיים. היו חיים, חיים יותר חוט ימים, שנות חיים, בית המקדש. השלישי, אור התורה והחוכמה. כי משם תורה יוצאה לעולם. זה התורה בסוף, יהיה לנו תורה גדולה, עליונה, משיח. כדי לאל, אז זה אמר, בית המקדש נתון בגובה של עולם. כי היה לאות לכל הבא לשמוע תורה וחוכמה, אתה רוצה תורה וחוכמה? כי אומרו, נכון, יהיה הרבה את השם ראש הערים. וניסה מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, כי מציון יוצא תורה הוא דבר השם. והדבר הרביעי, העבודה ויראת השם הקנויים מעבודת הכהנים, והלווים בזוותם. אז זה אמר, כהונה מבית המקדש, לוויה מבית המקדש, וזהו העדי והתכשיטין אשר לשלמים. אם אתה רוצה קרבת השם, דווקא אנשים שעוסקים בתורה, עוסקים במצוות, כל העניין הוא מה לעשות, לעורר בית המקדש. ודווקא ביום הזה, כמו שאמרנו, בעשירי בטבת, עשר בטבת, שיש לנו את העניין של, כמו שחתם סופר כותב, שזה הדין שנדנים באותה שנה בשמיים, עם מבני השנה בית המקדש, אנחנו צריכים ממש לעורר את העניין הזה העמוק של בניין בית המקדש, שאנחנו רוצים היום בית המקדש באמת. עסקו וימצאו.